רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
שלום לכם, ברוכים הבאים לשבוע חדש. יש לי הבטחה מאוד מאוד משמחת אליכם, בלי פוליטיקה היום. שלום לטל שימוני, האורח שלי.
אהלן, צהריים טובים.
מה שלומך, טל?
מצוין, כיף להיות פה.
כיף להיות פה, מאוד השרון לפתח תקווה. אנחנו נספר יותר מאוחר למאזינים שלנו ולצופים שלנו, למה אתה פה, אבל תראה לנו למה אתה פה. אני אראה לכם. טל נמצא פה בגלל זה, סבא דניאל, נכון?
נכון.
הוא קיים סבא דניאל?
הוא מבוסס על דמות שהייתה קיימת, על אבא שלי.
אוקיי, אז אנחנו נספר עליו יותר מאוחר. תתארח אצלנו בשיחה יועצת ראש עיריית רעננה למעמד האישה או למגדר, ענבר קציר ארליך, על פרויקט נשים יוצרות מציאות. מיד נשוחח איתה. ידבר איתנו גם שחר עבוד ברזילאי, עמותת צו מניעה לכבוד חודש המודעות לסרטן המעי הגס, סרטן השקט שלא מרגישים אותו אבל חשוב מאוד לדעת. השחר ידבר איתנו גם על הסיפור האישי שלו וגם על בעצם איך אנחנו יכולים להימנע מהצרה הצרורה הזאת. ובחצי שני של התוכנית, אה, אתה תספר לנו על הספר שלך, איך אתה בתור איש הייטק הפכת להיות סופר מוערך עם כבר ספר שני שיצא למדפים.
שמחה רבה.
תגיד לי משהו, איך ההתרגשות להחזיק את הספר ביד שהוא יצא עם בית הדפוס?
וואו, זה כמו ילד שנולד.
כן, אה?
ממש.
כן. זו התרגשות מיוחדת. מי שלא ראה מוצר שהוא יצר, זה גם שפרף עקום או ספר נפלא, אבל תמיד שאתה יצרת משהו, זה התרגשות מיוחדת.
לגמרי.
גם משפחה אוהבת את העיסוק שלך?
כן, מפרגנים מאוד. מפרגנים. גם אשתי וגם הבנות.
מעולה, יופי, מציין. אז אנחנו נעבור לשיר מיקה קרני, מגדלור, שהיא באמת מגדלור להרבה מאיתנו, גם על יצירתיות וגם על עשייה. ומיד אחר כך עם בם.
ועבור לך שתי ידיים מושטות אלייך, להיות לך מגדלור באפלה, קרן אור אחות קטנה. בזמן האחרון את נראית לי אחרת, הולכת אחריו תחיל איתה עיניים לפקוח. מתגלגל, רואים איך שהפחד עלייך משתולל. כדאי שתפסיקי מעצמך לברוח.
שלום מדבר, מה שלומך?
בסדר גמור, דודי, מה שלומך?
בסדר גמור, השיר בחרתי בשבילך, בשביל המיזם הנפלא שאת מובילה. אם הייתי יכולה להיות מגדלור באפלה.
נהדר, מתאים מאוד.
מתאים מאוד. אז בואי נציג אותך, ענבר, את תתארי את התארים שלך, כי הם רבים מאוד, ואת תדייקי יותר ממני.
נכון, אז אני עובדת בעיריית רעננה, ובעצם יש לי שני כובעים. באחד אני מנהלת את המחלקה לפיתוח מקצועי ופדגוגי באגף החינוך, ובכובע השני שלי שלשמו התכנסנו, אני יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי.
אני שואל את השאלה, אנחנו ב-2024 עדיין צריך תפקידים שמוגדרים כקידום נשים, למה?
למה? הלוואי שאנחנו נגיע ליום ולרגע שבו לא נצטרך להתעסק בקידום נשים ובשוויון מגדרי, אם אנחנו מתקדמים רגע. אבל לצערי, כל עוד אין שוויון, וכל עוד נשים לא נמצאות בעמדות של קבלת החלטות, אנחנו זקוקים עדיין לתפקיד הזה ולדחיפה הזאת.
אוקיי, ובמסגרת התפקיד שלך את יזמת מיזם מאוד מיוחד, נשים יוצרות מציאות.
נכון, נכון. בעצם המיזם הזה הוא תולדה של חשיבה ושל עשייה משותפת שלי, יחד עם עוד מנהלת מחלקה כאן, ששמה שני ארוך, וביחד חשבנו, חלמנו ויזמנו את הפרויקט המדהים הזה. אנחנו חושבות שדווקא בתקופה הזאת, על רקע מציאות ביטחונית, שבה נשים הוכיחו את כוחן ואת תרומתן למאמצי הלחימה, כולנו מסכימים ומבינים שהאמירה נשים יוצרות מציאות זה לא סיסמה. ובעצם מה שהחלטנו לעשות זה לשים זרקור על נשים, מנהיגות, מקומיות, תושבות העיר, גם נערות וגם נשים מבוגרות יותר, עם עשייה מדהימה בתחומים מגוונים. אנחנו הוצאנו קול קורא לנשים הרענניות, בעצם להגיש מועמדות או שיגישו מועמדות עבורן, והייתה לנו ועדה מקצועית ואיכותית עם עשרות נשים שהתמודדו, ובסופו של דבר בחרנו 7 נשים, אישה אחת בכל קטגוריה, והן הנשים הזוכות. הנשים הזוכות הוזמנו ליום צילום ואיפור, ובאמת ככה יום של יום של כיף. והיום, היום בצהריים בעצם ציינו את אירוע C. כולן הגיעו ללשכת ראש העיר, היה טקס מאוד מאוד מכובד ומרגש, והחל מהיום יהיה גם שילוב חוצות עירוני וגם באמצעי המדיה השונים. אנחנו נפרסם את הסיפור האישי על כל אחת מהאנשים האלה, וככה ניתן להן חשיפה, בתקווה שזה יעורר השראה אצל הילדות, אצל הנערות הצעירות, וגם אצל נשים.
אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות.
כל אחת יכולה ומסוגלת.
כמה שאלות. קודם כל, הייתה היענות רבה לה, כאילו יזמתם, יצאתם כל קורא, ואנשים בטח בישנים לא נוטים לדבר על עצמם או להצניע באמת הישגים שלהם, וסליחה שאני מדבר בלשון מגדרית, אבל בדרך כלל גברים נוטים להאדיר את העשייה שלהם, ונשים נוטות לפעמים לצמצם את העשייה שלהם. רואים את זה בהגשת מועמדות לתפקידים, מחקרים הוכיחו שגברים מגישים לתפקידים שהם לא מתאימים אליהם בהכרח, ונשים ממעיטות מההישגים שלהם. אז היה לכם קשה להשיג מועמדות?
ובאמת מה שראינו שבעיקר רוב ההגשות היו של נשים וגברים על נשים. זאת אומרת פחות ראינו נשים שמגישות את עצמן, ויותר אנשים שהגישו על נשים.
אוקיי. והתהליך של הבחירה עצמו הוא היה קשה, כי אני מניח שנשים ראויות, בחרתם מספר קטן, אבל יש נשים ראויות, כולנו ראויות, היה קשה לבוא ולברור?
היה קשה, האמת אני אשתף אותך ככה מתוך הוועדה עצמה, גם הוועדה עצמה הייתה מאוד מגוונת בנשים שלקחו חלק בוועדה, באמת ככה רצינו לתת מקום למגוון הקולות והדעות פה בעיר, וגם הבאנו מחוץ לעיר נציגות לוועדה, ובכל הקטגוריה שככה היו לנו אי הסכמות, המשכנו לקטגוריה הבאה, ואחר כך חזרנו שוב, ובדקנו את עצמנו שוב, והצבענו שוב, עד שבאמת ככה הגענו להסכמה, כי באמת שעשרות רבות של נשים הגישו מועמדות, וכולן מדהימות, וכולן ראויות, אבל בסוף...
אוקיי, אז אני אעשה לך עכשיו, אני אתן לך עכשיו אתגר קשה מאוד. בואי תשלפי לי שם או שניים או שלושה של נשים שבמיוחד הרשימו אותך.
אז תראה, ברוח התקופה, אז הזוכה שלנו בקטגוריה של עשייה ויוזמה צבאית בצל מלחמת חרבות ברזל, מי שזכתה בקטגוריה זאת טל שרה ביטון, שהיא טנקיסטית בתפקיד טענת, היא לוחמת בגדוד קרקל, והיא בעצם השתתפה, היא רעננית כמובן, והיא בעצם השתתפה בלחימה החל מבוקר השביעי באוקטובר, ונלחמה במשך 17 שעות יחד עם החברות שלה לטנק, ובלמה את ההתקדמות של מחבלים רבים לעשרות יישובים ובסיסים, והצילה בעצם מאות אזרחים. עכשיו, מי יודע שבטנק הזה עכשיו ישבו רק נשים והיא ביניהם? אף אחד.
אני חושב שהסיפור שלה הוא מגחיך את הטענות של הגברים שנשים מוגבלות או יכולות פחות, הוא פשוט הופך את הסיפור הזה לא רלוונטי. ההוכחה של השוויוניות. מי עוד הרשימה אותך מהזוכות?
נוגה גוריה גולן, שהיא בחורה צעירה.
גילוי נאות, שנוגה הייתה בת 18 או 19, היא שלחה לי מועמדות, היא יצרה קשר, עבדתי אז הייתי מנכ״ל קול רענן, והיא רצה להיות כתבת, אמרתי, אוקיי, בחורה כוח צעירה, כוח מייזה ננסה, והייתה אחת מהטובות שהכרתי.
כן, אז היא בחורה צעירה, היא אמא צעירה, יש לה כבר 5 תארים, היא האישה הראשונה שנמצאת היום בתפקיד של סמנכלית שיווק של ויזה בישראל, לפניה לא היו נשים בתפקיד הזה, ולגמרי מבחינתנו אישה שהיא פורצת דרך, פורצת תקרות זכוכית, נבחרה לאחרונה לרשימת הצעירים המבטיחים של 40 under 40, לגמרי ככה מבחינתנו ראויה ומתאימה למיזם.
אוקיי, אז בואי נדבר על עוד אישה מיוחדת, עלייך, תספרי עלייך, איך הגעת בכלל התפקיד הזה ולמה?
האמת שאני הגעתי לעירייה לפני 4 שנים, אחרי שנים רבות ששירתתי בצהל בתפקידים מגוונים, כקצינת חינוך, בהרבה מאוד מקומות. כשהחינוך והעשייה החינוכית זה הדבר שבוער בליבי, לצד קידום והשמת נשים, ובמיוחד המקום שלהם, כמקבלות החלטות וכמשפיעות. ולכן אני חושבת שגם השילוב הזה בין התפקידים שלי וגם הפוזיציה שלי מאפשרת לי באמת לעשות את המיטב גם בתחום החינוך וגם בתחום העצמת וקידום נשים.
ומתי לדעתך גם נראה נשים משפיעות בפוליטיקה? יודעת, סיימנו עכשיו מערכת בחירות, ובארבעת ערי השרון הקרובות אלינו התמודדו רק בכפר סבא, התמודדו גם בעצם ברעננה, אבל אף אישה לא נבחרה לראשות העיר. מנכליות עירייה בעבר, כל העיריות היו מנכליות, כרגע כל המנכלים גברים, אולי זה ישתנה אחרי הבחירות הקרובות, ועדיין יש קושי למצוא בתפקידי המפתח נשים, וזה לא בגלל היעדר כישרון. למה?
נכון, אבל כבר אנחנו רואים שמהבחירות הקודמות ששם היו 14 ראשות רשויות, היום כבר אנחנו עומדים על 15, שזה גידול באחת, אבל כל אחת זה עולם ומלואו, ויש עוד כמה סיבובי בית שעוד לא הסתיימו, וגם שם יש אופציה לעוד 4 או 5 נשים, אז כשהסתיימו כל מערכות הבחירות בכל הרשויות אנחנו נבין, אבל כבר אנחנו רואות גידול של אישה אחת כראשת רשות, ואולי יהיו אף יותר. אתה שאלת אותי, השאלה שאתה פתחת איתי היא למה צריך בכלל את התפקיד הזה. אז הנה, זאת הסיבה שצריך את, את התפקיד הזה.
אוקיי. אז ענבר קציר ארליך, קודם כל תודה רבה, קודם כל כבוד על המיזם, אני מאחל שימשיך, ואני מאחל שנשאל את עצמנו בעתיד, למה צריך בכלל תפקיד כזה? כי השוויון הוא מוחלט. אבל עד אז תמשיכי לעשות חייל, תמשיכי לעשות למען נשות הרעננה ונשות ישראל בכלל. הלוואי,
תודה, תודה רבה, וכולי תקווה שגם 17 החטופות שלנו יחזרו בקרוב ובמהרה לארץ.
הלוואי, הלוואי, כולנו מחכים לנעמה לוי מרעננה ולכל שאר החטופות. תודה רבה.
נכון.
ביי ביי.
תודה.
כן. מה אתה אומר?
מרשים מאוד.
מרשים מאוד.
פרויקט.
אצלך, אתה איש הייטק עובד בחברת, מותר להגיד?
כן, אני עובד בחברת סיילספורס.
ואיך אצלכם הנושא של שוויון מגדרי?
אז זה גם משהו שמאוד, לא רק מתפתח, אלא גם סיילספורס עושה הרבה למען קידום נשים. יש לנו קבוצה שנקראת SWN, שממש פועלת בצורה אקטיבית גם בתוך החברה, אבל בעיקר בחוץ, ובעיקר בבתי ספר, בעיקר אצל תלמידות בגילי חטיבת ביניים דווקא. כדי לחשוף אותם להייטק, וכדי שהם ילכו ללמוד מדעי המחשב בתיכון, והגיעו בסופו של תהליך אלינו.
ואתם לא רואים הבדל בין נשים לגברים באיכות הביצוע, או באיכות כתיבת הקודים, או מה שאתם עושים שם במה שקוראים לו הייטק?
ההפך, אנחנו רואים שנשים עושות חיל, ומגיעות גם לתפקידי ניהול בחברה, משהו שהוא מאוד באג'נדה.
מעולה. אז נלך על דמיון חופשי לפני המוראיין הבא שלנו, כי יש לו הרבה דמיון חופשי. שלום לשחר עבוד ברזילאי, מה שלומך שחר?
אהלן, חתנתי עם ברזילאי, אני עוד לא כזה.
בסדר, נו, אל תהיה תתקדנוני. שחר עבוד, השאלה השיר הזה, בחרתי אותו, אני אומר את זה לכל מרואיין, אבל באמת שאני חושב לפני בחירה של שירים, לפני המרואיינים. כי אתה אחד האנשים, הדמיון חופשי הכי פורה שאני מכיר. זה מחמאה.
כן, כן, מקבל את זה כמחמאה.
ואני גם מבין למה אתה מתכוון.
אז בוא, אני אגיד לך את ההקשר שאני ראיתי, אולי תתקן אותי. לפני שנתיים, כמה זמן חלית? או גילית את המחלה?
שנתיים וחצי כבר.
לפני שנתיים וחצי גילית את המחלה, בסרטן המעי הגס, ואתה לא שקעת לתוך הסבל והקושי והמסכנות, נכון?
שקעתי בטוח שלא, סבלתי מזה, כמובן. זה לא כיף להיות חולה בסרטן מעי הגס.
אני לא ניסיתי, מקווה לא להתנסות, אבל אני מניח שזה לא כיף. ומה עשית?
מה שעשיתי זה מצד אחד קודם כל להתעסק במחלה ולהשקיע מה שצריך בשביל להחלים, ואני מקווה שאני אוכל לסמן בקרוב את האבי של להגיד שזה מאחוריי. אבל הדבר שני זה בעצם לגלות שסרטן שאפשר למנוע, ממש למנוע, לא רק גילוי מוקדם, להתעצבן שלא ידעתי את זה, ולהצטרף לעמותת צו מניעה להתמודד עם סרטן המעי הגס, ולהוציא פעילות וקמפיינים, לגייס כספים. בעצם הפקתי חודש מודעות, עכשיו אנחנו מתחילים את החודש מודעות של השנה, של 2024, לגייס מועצה מייעצת, לגייס אנשים, להקים ועד מנהל, ולשמחתי למשוך אותך איתי. ולצרף אותך אל הפעילות.
כן, המינימום שאני תורם, אני מקווה שזה תורם משהו. אבל דיברת על כמה דברים, שיחה פתוחה, יש לנו מאזינים, דיברת על זה שאפשר למנוע, לא רק לטפל. איפה המניעה באה לידי ביטוי? איך? אנשים לא יודעים.
אז חשוב באמת להבין, סרטן המעי הגס, רוב החולים, 90% הם בגילי 50 ומעלה, ואפילו יותר. וסרטן המעי הגס הוא סרטן זוכה אדיטי ברוב המקרים, והוא מתחיל בפוליפ קטן במעי שהוא טרום סרטני. ואם הולכים לבדיקת קולונוסקופיה ומוצאים את הפוליפ בשלב הזה, אז הוא נשאר טרום סרטני, וחוץ ממעקבים יותר דחופים, על פניו כנראה שמנעת סרטן. חסכת את הכימו, חסכת את הקרינות, חסכת ניתוח, וחסכת המון עוגמת נפש שלך ולמשפחה שלך. לכן ההמלצה במדינת ישראל והיום בעולם כבר מגיל 45, היום בגיל 50, לגשת לבדיקת סקר מקדים, שזה יכול להיות בדיקת דם סמוי בצורה, או בדיקת קולונוסקופיה, או קולונוסקופיה וירטואלית, שכל אחד מהם יכול לזהות את הטרום מחלה או את המחלה, ולטפל בה במקום. כמובן, כמו שאמרתי, זה רק באחוז מסוים המקרים, זה רק מעל גיל 50, ויש גם 10% שהם צעירים יותר. צעירים יותר, בצורך העננים, גידי את המחלה בגיל 38. הייתי גם כן צריך להקדים ולזהות את התסמינים של כאבי בטן מתמשכים, של בעיה ביציות, של דימום בצורה לפעמים, של ירידה במשקל לא רצונית, או של אנמיה, כל אחד מהם, זה סימן ללכת לרופא ולהגיד לו בוא נבדוק. שם כנראה אתה כבר תהיה עם סרטן בשלב מסוים, אבל בשלב המוקדם, בשלב המוקדם אפשר לטפל בזה ולהחלים מזה. עכשיו הצד השני של זה, אני חשוב לי להגיד, זה שזה סרטן מספר 2 בהיקף שלו, 3,000 משהו חולים כל שנה מסרטן המעי הגס, ו-50% מהם ימותו אם לא יגיעו בשלבים המוקדמים, תוך 5 שנים. אז בעלות תועלת, שווה לעשות את הבדיקה בזמן ולא לחכות.
מה היסוסים בעצם? אתה מדבר עם משפחות של חולים, אנשים, או אתה או לא היית בגיל, אבל מה היסוסים בעצם? למה אנשים מתעכבים מלעשות את הבדיקה?
יש פה שני דברים. אחד זה, בכלל בשלב, לפני היסוסים זה שלב המודעות. אנחנו לא מודעים, לא יודעים שזה סרטן שיכול להיות גם בצעירים, לא יודעים שזה סרטן שיכול להיות בנשים, לא יודעים שזה בכלל רלוונטי, לא מקשרים. כאבי בטן ואפילו דימום יכול לצאת מהמון צורים. דחורים, כאבים, מחלות מעיים, כאילו, אז אנשים לא מקשרים. ואז בשלב המודעות אנחנו מפספסים הרבה אנשים. השלב השני זה שבסוף אף אחד לא ידבר על הנושא הזה, לא עם הרופאים שלו, לא עם המשפחה שלו, לא, כאילו אף אחד לא ידבר לא על התחת שלו ולא על הכאבים שלו ולא על הצועה שלו, וחבל. זה שיח שצריך להיות פתוח בדיוק כמו כל דבר אחר.
מה שביישנות הורגת.
מה?
הביישנות הורגת.
הביישנות חד משמעית הורגת בסיפור הזה, ובפועל, אם הצלחת לעבור את המודעות, שמעת שזה מחלה שיכולה גם לפגוע בך, ואנשים שחולי סרטן המעי הגס לא מתביישים, ואם היית, והתגברת הביישנות, דיברת עם הרופא, בוא נכנס גם לעוד בעיה אחת של חשש מהבדיקה הזאת, כי הבדיקת קולונוסקופיה היא בדיקה גם חודרנית קצת, שוב, נוגעת באזור שלא נעים לדבר עליו, יש לה הכנה שכביכול לא נעימה, שזה שלושה ימים של התרוקנות. אבל בתור אחד שעשה אותה כמה פעמים, ושוב, זו הכנה אפילו כיפית למי שאוהב לאכול זבל, כי בערך הדבר היחידי שמותר לאכול בערך בהכנה זה את כל מה שאסור בדרך כלל. לחם לבן ודברים נדוקים וכל מיני כאלה אפשר לאכול, מה שמתעכל מהר. ובסוף, בדיקה בטשטוש מקומי, כאילו, אתה לא מרגיש את זה בכלל, אפילו הטשטוש קצת משכך את הזיכרון, אז אתה גם לא זוכר את זה, וחמש דקות, עשר דקות אחרי אתה קם ומקבל תוצאות, ואם אתה הגעת בזמן, אז אתה גם הורדת פוליפ, או אין לך פוליפ, ואתה יכול להמשיך בחיים.
ומה בעצם קורה בחודש המודעות? מה אתם רוצים להשיג? ואיך אנחנו מגבירים את המודעות?
חודש המודעות בסוף זה אירוע בינלאומי. אנחנו כעמותה שאחראית ומתעסקת בנושא של סרטן המעי הגס בישראל, מנסים לקדם את המודעות לעניין. קודם כל, באמת, בעניין של אם... זה מלחמה שאי אפשר לדחות. וצריך לטפל בה בהקדם. ולכן להגיע, לא לחכות לסימן, להיבדק בזמן, הגעת גיל 50, כמו שאתה מצחצח שיניים כל בוקר, או כמו שאתה עושה בדיקות אחרות שהן מוכרות ורגילות, אז תעשה גם את הבדיקה הזאת, עושה גם את הבדיקה הזאת, ואם יש לך סימנים, אז כמובן לגשת ולהיבדק. אז קודם כל, להעלות המודעות ולבדל שאנשים אחרים להיבדק. דבר שני, כן, אחד הדברים שהמותה לקחה עצמה זה לעזור למתמודדים, ולכן אנחנו גם מתעסקים המתמודדים בתקופה הזאת יותר, ומגייסים כספים, ובעצם מבקשים מהציבור רחב לעזור לאותם אנשים שמתמודדים שכאמור, 3,000 חולים בשנה, 1,500 חולים ימותו תוך 5 שנים. אז יש פה התמודדות קשה, שלפעמים גם משתלבת או מסתיימת בסטומה, אם זה זמנית או לכל החיים, שזה שקית שבעצם מפנה את היציאות מהבטן במקום מהמקום הטבעי. ולכן אנחנו גם מגייסים ופועלים למען המתמודדים בחודש הזה, כולל להגיע לבתי חולים, לחלק מתנות, לייצר יוזמות חדשות. אנחנו נעשה כמה וכמה כנסים בחודש הזה, גם עם איגוד האונקולוגים של חולי, של מערכת העיכול, גם עם איגוד האונקולוגים הכללי, גם עם כל עמותות הסרטן בישראל. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בנושא, מעלים אותו למודעות. היינו רוצים שכל הארץ יצבא לרגע אחד בכחול, שזה הצבע של סרטן המעי הגס, אנשים יזכרו, ייבדקו, יכניס את זה ליומן שלהם ולסדר יום שלהם, וימנו, אם אפשר.
ועשה גוגל צו מניעה, אני מגיע למידע?
צו מניעה, התמודדות עם סרטן המעי הגס, כל הדברים האלה, אתם תיכנסו אלינו, תראו אותנו, אנחנו מאוד בולטים. אם לא אלינו, אז תפגשו גם את האגודה החיים לסרטן, שגם מדברת על זה, זה בסדר.
ניתן
להימנע ודבר איתנו.
אוקיי. אז שחר, בוא נסכם. אתה תחלים ואני לא אבוא לבקר אותך יותר בתי חולים.
אני אשמח ואני מודה לך על כל העזרה, לא מובן מאליו ההתגייסות שלך. רעיון הפאולין רעיין אותך, מספר איך אתה להתגייס גם למועצה וגם לוועד.
יאללה, אתה מוזמן להחליף מקומות.
למען הנושא ותודה רבה.
תודה שחר, להתראות, ביי ביי. זה מה שקורה שמורידים את המיקרופון הלא נכון, את הכפתור הלא נכון. שלום, מה שלומך טל שימוני?
אהלן, מצוין.
יופי, אז לפני שהתחיל את הרעיון איתך, יש לי שיר בשבילך.
בוא נשמע, איזה שיר?
ים כחול ושמיים שתי סירות של נייר, הדייר יורד למים ורוכב על גב של דג אל האוצר. כפר ירוק בין ארבעים פרדסים ושדות, העיקר חוזר לבית, מנשק אישה יפה וילדות. אבא ציבור יכול לשאול, ירח מסתכל לי בחלון, עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, על אבא עוד סיפור אחד ודי. שירגיה, סינדרלה, הדובים ישנים, ואולי זה רק נדמה לה, מי יושב על הכיסא שלי, אני. אבא, סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלון, עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא עוד סיפור אחד ודי. יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה, התחתן עם הצפרדע, אוי ואי, והכל נשאר בתוך המשפחה, טוב טוב שנשאר.
שלום טל שימוני, מה שלומך?
שלום שלום, איזה שיר יפה, וואו.
תקשיב, שיר נפלא. וגם קצת מספר את הסיפור שלך.
באופן מסוים כן.
באופן מסוים כן. אז בואו אני אציג אותך. טל שימוני, איש הייטק, החליט בגיל?
40.
40? להיות סופר ילדים. נכון?
כן.
למה?
תראה, זה משהו שחלמתי עליו המון שנים. ידעתי שאני רוצה להוציא ספר, אבל לא היה לי שום מושג על מה, איך כותבים בכלל סיפור. ואז באמת אמרתי, אני רוצה להגשים. נפגשתי עם הכרה ותיקה שלי שהסתבר שהפכה מעיתונאית לעורכת ספרותית, וישבנו בפארק האגם בהוד השרון, והיא שאלה אותי על מה הספר. אמרתי שאני ממש לא יודע, אבל סיפרתי לה על הדברים שאני אוהב, ואחד הדברים שאני מאוד אוהב זה את העיר שלי, את הוד השרון. ואז היא תפסה אותי ואמרה לי, הזיק הזה בעיניים, מפה אנחנו מתחילים את הספר. ככה נולד הסיפור הראשון על תיבת אוצר בהוד השרון. שסבא וילדה ככה מטיילים בהוד השרון ומחפשים פתרונות לכל מיני חידות עד שהם מוצאים את תיבת האוצר.
אתה ידעת שאתה לכתוב לילדים או שלא ידעת על מי הקהל שלך?
מאוד רציתי לכתוב לילדים, אבל לא ידעתי את הגילאים, זאת אומרת שדמיינתי מין פיקצ'ר בוק כזה, כמו שיש לילדים קטנים יותר, והספר הזה הוא מיועד לגילאי ככה 6-9, אז ה... פלח הזה של הילדים, אותו לא ידעתי.
אוקיי,
ראשית קריאה.
חזרת מאגם הביתה, אמרת לזוגתך, לאשתך, אני רוצה לכתוב ספר. היא רימה גבה או אמרה זרום?
היא הכירה אותי, ידעת שאני מאוד אוהב לכתוב, ואני מאוד אוהב ילדים, ואני מאוד אוהב חינוך. וכן, והתחלנו ככה לחשוב על הדמויות, ומה יהיו האפיונים שלהם, ומה יקרה להם בדרך, איזה תהליך הם יעברו בעצמם, איך הם ייפגשו עם ההיסטוריה, עם הגיאוגרפיה, הספר הראשון לקח שנתיים.
לכתוב אותו
עד שהוא יצא. הספר השני כבר לקח חצי זמן, לקח שנה.
אוקיי, אז בוא נדבר על הספר הראשון. אתה מהנדס תעשייה וניהול בהכשרה שלך, נכון?
נכון.
הסתכלת על זה כמו ניהול פרויקט?
ממש, כן. האמת שכל מה שאני עושה, אני רואה אותו כניהול פרויקט. לא ידעתי את השלבים מראש. היו גם דברים שהופתעתי עד כמה... להוציא ספר זה דומה לפרויקטים שאני עושה בעבודה, פרויקטים שהם טכנולוגיים, מבחינת השלביות, מבחינת הריצות הקצרות שכל פעם משפרים, גם בכתיבה וגם באיורים. מנסים משהו, רואים אם הוא עובד, עושים שוב, מתקנים וממשיכים הלאה.
אז הבאת את הניסיון שלך בתעשייה וניהול, אבל פה זה יצירתיות אחרת. כי שאתה שכיר, יש לך פרויקט של לקוחות שאתה בדרך כלל לא רואה אותם, וכאן בספר הפידבק הוא מיידי, הוא ממש מוחשי.
נכון, אז למזלי יש לי בבית שתי לקוחות, הקטנה שלי בבית והגדולה שלי בוו, וככה הם גם קראו כל פעם את הפרקים, והם העירו לי והם הביאו רעיונות, הם היו ממש שותפות פעילות בפרויקט הזה. הגדולה שלי גם עזרה עם האיורים ואפיון הדמויות, היא ממש הייתה חלק בדבר הזה.
הם היו קהל קשה או שקהל קהל?
הם היו קהל קשה. כן, הרבה דברים שכתבתי, אמרו לי, מה זה? זה לא ככה, זה אתה צריך לשנות כאן. זה היה...
אוקיי. אז בוא נדבר על סבא דניאל. מי זה סבא דניאל בעצם?
אז אני חושב שסבא דניאל הוא מין עירוב של כל מיני אנשים שיצא לי להכיר, בין היתר מבוסס על אבא שלי, אבל גם על עוד דמויות שככה יצרו את הסבא הזה מהסיפור. שהוא סבא שהוא, היום, אתה יודע, היום הסבים והסבתות הם כבר לא הסבים והסבתות שאנחנו זוכרים שהיו לנו. הם כבר הרבה יותר פעילים והרבה יותר ככה נמרצים. והסבא הזה הוא לפעמים יותר ילד מהנכדות שלו. והוא סקרן והוא מתלהב, הוא רוצה בעצמו לצאת להרפתקאות.
רוצה לתת לנו דוגמה? לקריא לנו קטע מהספר הראשון?
קטע מהספר הראשון?
כן. Okay.
כן, בשמחה, למה לא?
יאללה, קדימה, אולפן, המיקרופון שלך.
בערב שאלה לי טל את אמא, אם היא תסכים שסבא יאסוף אותה מבית הספר גם מחר. מה אתם זוממים שניכם? אמא הביטה בה כמו שרק אמאות יודעות. איך הן תמיד מבינות הכל? אנחנו פותרים חידות, ליטל משכה בכתפה. אם זה מתאים לסבא, אז בכיף. סגרה אמא את המחשב. אם סבא הסכים להוציא את ליטל גם מחר, היא תצליח להישאר עוד קצת בעבודה. למחרת, כשסבא פגש אותה מחוץ לשער בית הספר, ליטל הודיע לו שהיא לא רוצה ללכת יותר בעקבות הפתקים הוורודים. בוא נלך ישר לתיבת האוצר. גם אני רוצה להגיע לתיבת האוצר, אבל איך נדע איפה היא? הרי כל פתק מוביל אותנו ליעד הבא. ליטל ידע שסבא צודק. אי אפשר להגיע ישר לתיבת האוצר בלי למצוא את הפתקים בדרך. ככה בנויה המפה, וככה כנראה תכנן את זה מי שכתב את החידות. הם ימשיכו אם כן בעקבות הפתקים ולפי המפה. הם כבר די קרובים.
נשמע מרתק, אפשר להצטרף לטיול?
בהחלט, כן, בשמחה רבה.
עכשיו, שיווקית, עשית פה מהלך מאוד מיוחד. כשיצא הספר הראשון, אמרת לכל מי שיכתוב לקבל.
נכון.
ממש דומה לזה, נכון?
כן, כן. זה לא היה מתוכנן. הספרים אז הגיעו לפני שנה וקצת מהבית דפוס, ונחתו לי בסלון 500 עותקים, חבילות. ואז אמרתי, אני רוצה להרגיש את השפע, אני רוצה את הדבר הזה... לתת לעולם, ופשוט חילקתי, זה התחיל ככה מהחברות והחברים הקרובים של הילדות שלי, ושמנו את זה בספריות קהילתיות בעוד השרון ובבתי קפה, ואחר כך, עכשיו כשהתחילה המלחמה, גם בשעות סיפור, וזה ממש ככה, היה לו חיים משלו לספר הזה, והתגובות היו מדהימות, והתגובה הכי מפתיעה שקיבלתי זה שילדים באו ואמרו לי, סיימתי את הספר הראשון, איפה הספר השני? אני רוצה לקרוא את ההמשך. אז אמרתי לעצמי, רגע, אין המשך, וגם לא תכננתי על שום המשך.
כי הגשמת חלום, מה אני
צריך עוד אחד? כן, בדיוק.
אתה יודע, אני בתור ילד הייתי הולך לספרייה, והייתי חוזר חזרה, ולא הייתי מגיע הביתה, והייתי מסתובב, כי הייתי קורא את הספר בדרך, הייתי נתקל בגמרי עמודים בדרך, אבל עדיף מה שלא תקוע בטלפון. והייתי חוזר לספרי, והייתי קורא הכל, זה הפך אותי לאיש, לאדם בוגר, אדם סקרן, עם ידע רחב, לכל כך הרבה נושאים שקשורים לתחום העיסוק, לא קשורים לתחום העיסוק, אבל כל הזמן יצרוך ידע, ואני חושב שהדור, אני לא מפחיד, אני חושב שהילדים הם, שלנו, שלי לפחות, נניח שגם שלך, הם מוכשרים לא פחות מאיתנו ואולי אפילו יותר. אבל משהו בסקרנות של קריאת ספר, קצת איבד את זה בידיים טכנולוגיה. אתה גם מרגיש את זה במפגש עם הילדים?
אז אני מרגיש שהילדים היום חוזרים חזרה לדבר הפיזי הזה. זאת אומרת, מרוב שהמסכים הם בכל מקום, גם בטלפונים הניידים וטאבלטים וטלוויזיות שמחוברות לאינטרנט, ואני מרגיש שהיום דווקא הילדים מחפשים רגע את המגע של הנייר, את הריח של הדפוס. כאילו יש איזו חזרה שוב לדברים האלה הפיזיים. וזה מאוד משמח אותי. זה ממש אני רואה במפגשים עם ילדים, איך הם רוצים לגעת, הם רוצים ללמוד. הם שואלים על הדפוס, הם שואלים איך נראה ספר לפני שהוא נהיה ספר. זה ממש חוזר חזרה. ככה אני מרגיש.
כן, ואתה עצמך, זה חזיר אותך לילדות, לחוויה הזאת של הייצור?
מאוד, מאוד. זה בכלל, אני חושב שכדי לכתוב לילדים, צריך להתחבר לאיזה משהו ילדי בתוכך. וגם הדיאלוגים שהסבא מנהל עם הנכדות, זה באיזשהו מקום, מין שיחות כאלה שאני מנהל עם עצמי, על פני איזשהו ציר זמן, בין העבר לעתיד, גם מה שקורה בחוץ, אבל גם מה שקורה בפנים, בחוויה, בתהליך שהדמויות האלה עוברות.
איך זה משתלב עם חיי היומיום שלך? אתה בכל זאת, איש הייטק אמרנו, מנהל פרויקטים בחברה בינלאומית, הרימו גבה או שאתה מבחינתך, זה משהו מאוד טבעי העיסוק הנוסף?
אז אני רוצה להגיד לך שפרגנו בענק, וממש אנשים בעבודה שראו את זה דרך הרשתות החברתיות שלי, הם כל כך פרגנו וביקשו, וגם בשבוע הספר האחרון, בעצם העבודה ארגנה כל מיני מפגשים עם סופרים וכל מיני דברים סביב הנושא של ספר, והזמינו גם אותי, והגיעו אנשים שאני עובד איתם ואני מכיר אותם בכובע מאוד מקצועי, והגיעו ודיברנו פתאום על ספרים ועל דמויות, זה היה נהדר, המון פרגון.
והיום בכרטיס ביקור הווירטואלי שלא התפסת עדיין, כתוב טל שמוני סופר?
אז לאט לאט אני לומד לגלגל את המילה הזאת על הלשון, זה לא מובן מאליו, אבל היום כבר אני, ככה שכבר יש שניים, וזה כבר מין סדרה כזאת, פתאום כבר התפסנו את הספרה שתיים על הספר, אז פתאום אני יותר מצליח להגיד את המילה הזאת סופר.
כי תראה, זה המון צניעות מצד אחד, מצד שני, אתה עשית יצירה, אתה רוצה שקבל הכרה.
נכון, ואני בעיקר רוצה, אני חושב, קוראים לסדרה לטייל בישראל עם סבא דניאל, והיה לי חשוב שני הדברים האלה שגלומים פה בשם, גם לצאת ולטייל, בישראל, והעורכת שלי אומרת שזאת הציונות החדשה, כאילו להנגיש את הארץ שלנו לילדים דרך סיפורים כאלה, וגם הנושא של קשר בין נכדות ונכדים לסבא וסבתא שלהם. הדבר המשותף הזה, כי לפעמים לסבא או לסבתא ולילד בן שש, צריך סביב משהו ליצור את המכנה המשותף. והדבר שהכי ריגש אותי זה שילדים וסבים וסבתות יצאו לטייל בעקבות הספר, בסוף כל אחד מהספרים הללו, יש ממש את השמות של המקומות, של איפה קרה הספר. אז פשוט לקחו את הדבר הזה והלכו לטייל בעקבותיו.
אוקיי. אז בספר הראשון הוא דבר על הוד השרון, נכון? על טבעת האוצר בהוד השרון. כן. אתה מטייל עם סבא דניאל בעצם, מטייל בכל העיר.
כן.
ופוגש, אני אקריא את האחור של הספר.
כן.
את הדבר החשוב. מה קורה כשיום אחד סבא דניאל ונכדתו ליטל מוצאים פתק ורוד ומוזר בתוך מגש הפיצה שלהם? כשהם מבינים שהפתק הוא הרמז הראשון בכתב חידה מסתורי, שבסופו מחכה תיבת הוצר. הם יוצאים למסע סוחף ומלא הרפתקאות בעקבות הפתקים הוורודים. מי מחביא את הפתקים הוורודים ולמה, ומה מחכה להם בתוך תיבת הוצר? כדי לפתור את תיבת התעלומה, יצטרכו לפצח חידות, להתמודד עם אתגרים ולשתף פעולה. האם יצליחו? היה קשה לכתוב את החידות האלו? כי אתה יודע, זה לא רק לספר סיפור מדומיין, זה גם לעבור איזה שלב, זה אתגר עושה, חידה שצריך לפצח אותה תוך כדי קריאה. או
כן.
שלא.
אז באמת זה היה מאוד מעניין, כי בספר הראשון, אני נולדתי בהוד השרון, וגדלתי בהוד השרון כל החיים, ולכן עולם התוכן והמקומות וההיסטוריה היו מאוד קרובים לליבי, זאת אומרת, זה היה ממש כמו לעשות משהו בתוך הבית כזה. אחר כך, כשעברתי בספר השני לעמק המעיינות, שזה אזור שאני לא חי בו, והייתי צריך ממש לנסוע לשם ולעשות טיולי יום ולעשות תחקיר, אז כבר היה אתגר אמיתי, זה כאן אין חידות, אבל יש משהו שהוא מאוד דומה במהות שלו, ובעוד השרון, משהו שהיה לי מאוד טריוויאלי ובקצות האצבעות, פתאום בעמק המעיינות היה גם השלב הזה של להכיר את האזור ולתחקר אותו כדי להצליח לרשום. אז בזה באמת הספרים הם שונים זה מזה בחוויה שלי.
אוקיי, שהחלטת לכתוב ספר שני, אמרת, כי זה המשיך להיות סדרה, או שאמרת לכתוב בכלל משהו אחר?
היה לי מאוד ברור שיש לי עוד מה להגיד עם הדמויות האלה, שיש להם עוד מה לחוות ביחד. הצטרפו דמויות, הצטרפה האחות של הילדה מהסיפור הראשון. ובאמת הקפדתי מאוד, גם בספר הראשון וגם בשני, שמעבר למסע ולהרפתקה ולגיאוגרפיה, יש שם גם את המסרים מתחת, להגיד לילדים דברים כמו הכל אפשרי, כמו זה שאפשר למצוא בכל דבר מה מעולה בזה, וגם בדברים שאולי נראים ברגע הראשון קצת מבאסים, יכולים להיות דברים טובים. אז היה ברור לי שיש לי עוד מה להגיד דרך הדמויות האלה, ו...
ולמה הבחירה הייתה דווקא לכתוב על עמק המעיינות, שזה אזור שאתה לא מכיר? אזור יפהפה.
אזור יפהפה, עם באמת מאפיינים ייחודיים. אשתי למדה בנווה איתן, בקיבוץ נווה איתן, שם המרכז שנקרא המרכז להנהגת הבריאות, ואיתה נוסעת לשם במשך 4 שנים, פעם בשבוע ללמוד. והיא למדה שם רפואה עתיקה ורפואת רמב״ם, ואני נמשכתי, אמרתי, מעניין מה היא לומדת. והלכתי למורה שלה, דוקטור אורי מאיר ציזיק, ועשיתי אצלו כל מיני סדנאות, והתאהבתי בו גם. והספר הזה, חלק גדול ממה שקורה שם, זה הדבר הזה, זה לחזור להיסטוריה לתזונה שלנו, לאיך אנחנו קצת מתקשר אולי לשיחה הקודמת, איך אנחנו יכולים שמזונותינו יהיו תרופותינו, או כמו שאומרים את זה בספר, זה לא מה שיש בבית המרקחת, זה מה שיש לנו על הצלחת. אז ככה דרך אורי, דרך הלימודים של אשתי, הגעתי לנווה איתן ולמרכז להנהגת הבריאות, וככה משם יצאתי, כלומר מנווה איתן לכל מה שמסביב. לגשר ולכוכב הירדן ולניר דוד ולכל המקומות היפים בעמק.
ואתה מתחיל לחשוב על ספר 3 כבר?
אז האמת היא שכן. אני עוד לא יודע איך זה יקרה ואני צריך את זה שתדלק מחדש הבערה הפנימית.
מה, הם חיבור לאקטואליה? אז כאילו, אתה מנתק כאילו את הסיפור מהאקטואליה, אבל בוא נסתכל על החצי שנה האחרונה, מהשבעה באוקטובר בעצם, אנחנו לא יכולים לנתק את הילדים שלנו מהאקטואליה.
זה נכון, זה נכון. זה נכון שהעבר הוא מאוד נוכח בספרים, והחיבור בין העבר וההווה, אבל האירועים האקטואליים לא נכנסו, זה רעיון, אני לא חשבתי על זה עדיין.
אני חושב שאם תיסע לחבל אשכול, יהיה לך שם הרבה מה לספר, ואולי זה גם יעזור קצת להיכרות עם סתם רעיון שאני זורק תוך כדי שידור, אבל...
כן, רעיון טוב מאוד.
זה בהחלט משהו שהוא... אנחנו לא יכולים לנתק את הילדים שלנו, כמה שאנחנו נסים שיחיו באיזושהי בועה מוגנת, אבל אני חושב שהחודשים האחרונים הבהירו לנו כמה הם אנשים בוגרים למרות גילם, והם חווים את החוויה הזאת, וצריך איכשהו להנגיש להם את המידע בצורה שהם גם יבינו וגם לא יתייחסו להם כאל לא מבינים. הם חווים את זה רגשית, זה בטוח.
נכון מאוד. העלית פה רעיון נפלא. אני אחשוב עליו לעומק.
טוב, יש לי אנשים לחבר לך אם תלך בכיוון הזה. עכשיו, בספר הראשון אמרנו שחילקת אותו.
כן.
כי מה, כי לא היית בטוח בעצמך, או כי אמרת זה, אני רוצה לחלק את השפע?
רציתי לחלק את השפע, ובטח גם היה בזה באיזשהו רובד, איזשהו חוסר ביטחון. אבל עכשיו ראיתי את התגובות, עכשיו החלטתי הפעם כן.
אז קודם כל, סיפרת לי בשיחה המקדימה שהכפלת את ההדפסה לאלף עותקים. מי שלא מבין, אלף עותקים זה הרבה היום בעולם הפרינט, בעולם הספרים. קחת פה סיכון, אני מניח זה מימון עצמי הספרים האלו.
נכון, זה מימון עצמי. ה-500 עותקים של הספר הראשון עפו להם, גם, אגב, גם בעותקים הפיזיים, אבל גם יש אותו באתר עברית בגרסה דיגיטלית, וגם הקלטנו אותו, טוביה טוויג הקליט אותו בגרסת שמע, וזה נמצא זמין ביוטיוב ובספוטיפיי, ואפשר לשמוע, וגם שם הייתה מאוד דרישה, ואז הלכתי ככה עם האינטואיציה ואמרתי, אם יש דרישה ויש ביקוש, אז נגדיל את העותקים, את המספר.
אוקיי, אז קודם כל אמרת באתר עברית, אז באתר עברית אפשר לקנות את הספר גם במהדורה המודפסת, גם במהדורה דיגיטלית, וגם במהדורה המוקלטת.
המהדורה המוקלטת זמינה בספוטיפיי וביוטיוב, ארוחה כמו פודקאסט, ככה עם פרקים, כל פרק הוא 5-6 דקות. וגם שם אני כל הזמן רואה שאנשים שומעים את זה. אני אפילו לא יודע מי הם ומאיפה הם, אבל ממש רואה שיש עניין.
בשביל להקל על המאזינים שלו, אני כותב ביוטיוב,
לטייל בישראל עם סבא דניאל.
לטייל בישראל עם סבא דניאל, אני מגיע לספר המוקלט.
כן, כן.
ואם כותב בעברית לטייל בישראל עם סבא דניאל, אני מגיע לספר הדיגיטלי או לעותק הפיזי.
כן, יש גם לספר אתר עם ככה כל מיני...
מה עם מסע הופעות? שעות סיפור, ספריות, גני ילדים, בתי ספר בכל הארץ. כבר יצאת לטור?
עוד לא, עוד לא. שעות הסיפור שעשיתי בינתיים הם היו בעיקר בעוד השרון, כי זה היה סביב הספר הראשון, אבל עכשיו שהספר הגיע לעמק המעיינות, גם ההשקה של הספר תהיה בתחילת אפריל בעמק המעיינות, אז יכול להיות שאני פוגש ילדים מאוד אזורים ומאוד מקומות.
עם האוכל בא התיאבון, אתה חושב גם הכתיבה למבוגרים, או שכרגע זה עוד לא?
לא, עוד לא. כתיבה למבוגרים לי נראית כמו משימה בלתי אפשרית.
תלוי, לא יודע. גם לי יש שדר ברדיו פעם, נראה מסיבה בלתי אפשרית, שהתחלתי את זה, זה כמו לחתוך חמה ביום שמש.
כן. Never say never, יכול להיות שזה עוד יקרה, אבל כרגע התחום של ילדים מאוד כיף לי ומושך אותי ונעים לי.
תראה, אנחנו גדלנו, אני מניח שאני ואני מניח שגם אתה, על ספרות מיתולוג כמו דבורה עומר, גליל אהרון פדר, שכתבו סדרות של עשרות ספרים, זה נראה כאילו הם כותבות את זה בין שנץ לשנץ, הם כותבות ספר ומוציאות אותו לאור.
נכון.
אבל זה לא ככה, לא כך פשוט.
לא, אצלי זה ודאי לא ככה, יש הרבה מחשבה סביב הפרקים ומה יהיה ואיך היא. עשיתי ממש בספר השני, כבר עשיתי ממש מראש מין טבלה כזאת, אני מנהל פרויקטים, עשיתי טבלה, מה יהיה בכל פרק, מה יקרה מבחינה לילתית, מה אני רוצה להגיד מבחינת מסרים, באיזה מקום זה, עשיתי את זה מאוד סדור ומתוכנן ו... אצלי זה לא יוצא ככה, כמו שאומרים לפעמים, קמים בבוקר עם השראה וכותבים, אצלי זה הולך צורה מסודרת ומתוכננת. אז כן, אבל גליל אהרון פדר וסמדר שיר, אתה הולך בספרייה, אתה רואה מדפים על גבי מדפים, התוצרת ש... אני חושב גם שבסופו של דבר, גם היום יש סופרי ילדים שאני מאוד מעריך, כמו ינץ לוי, שגם בעצם... מספרים סיפור שהוא, אתה אומר לפעמים, כאילו אני קורא את זה, איך אמרת? כמו חמה, אני קורא לפעמים לילדות שלי, את ינץ לוי, אני אומר, הסיפור כל כך מתגלגל, אני ממש, איך אומרים, קנאת סופרים, אבל הוא באמת מקור השראה אמיתי.
תראה, אני אגיד לך כמה דברים. א', אנחנו לעולם לא מפסיקים ללמוד, ודבר שני, יש כנראה דבר כזה כישרון טבעי, ולא שכל אחד יכול להוציא ספר ילדים. ולא כל אחד יכול לנהל פרויקטים, ולא כל אחד יכול לעשות הרבה דברים.
לשדר ברדיו.
או לשדר ברדיו, אבל התעוזה לעשות דברים, היא, אני חושב שסגולה שיש לכל אחד בתחומו, להעיז לעשות דברים. והספר שלך, כאילו, הוא גם קורא שעה ליכולת להגשים חלומות. כי אנחנו לא נוטים להגשים חלומות, אנחנו קצת שוכחים, מדחיקים את החלומות שלנו, לא? בתור אנשים בוגרים.
אתה מאוד צודק, ואני גם מאוד חושב שלהגשים חלומות, דיברנו על זה קצת בשיחה המקדימה, זה אחד הדברים הכי יפים שיש. דווקא עכשיו באירוע המתגלגל הזה, במלחמה שהתחילה באוקטובר, אני חושב שהרבה אנשים גילו שהכל יכול להיגמר ביום אחד, וזה ממש, אני יודע מהעורכת שלי, שיש איזה בייבי בום של ספרים עכשיו, שאנשים ששמרו, אנשים בני 77, ששמרו בבטן איזה ספר, שהם תמיד רצו להוציא, ואמרו, אין זמן יותר טוב מעכשיו. אני חושב שהיכולת שלנו בתור מבוגרים, להגדיר מה החלומות שלנו, ולהוציא אותם לפועל, זה מופלא. כי כבר יש לנו איזה הבנה של איך עושים את הדברים, נכון? אני הרבה פעמים מדבר על איך לוקחים כלים מהעולם המקצועי, ומעבירים אותם לעולם של החלומות. אז זה בדיוק המקומות האלה של איך עשיתי את הספר, כמו שאני מנהל פרויקטים בעבודה, לקחתי את הכישורים והידע משם, פשוט לעולם אחר. אז זה אפשרי.
בנית גנט מסודר ליצאת הספר.
לגמרי.
עמדת בלוחות זמנים?
עמדתי בלוחות זמנים ככל שזה היה תלוי בי. בתוך הספר הזה זה בעצם צוות. זה צוות שיש בו עורכת ספרותית ועורכת לשונית, גם הספרים מנוקדים. אז יש גם תהליך של ניקוד, ויש תהליך של איור והגעה. זאת אומרת, ואחר כך גם בית פוס והדפסה, אז יש ממש צוות שלם שעובד על הספר הזה. אז יש גם, הכל צריך לנגן ביחד, כמו בתזמורת.
תזמורת, ואתה המנצח של התזמורת. אז גם הכותב וגם המנצח של התזמורת.
משתדל, כן.
יפה. אז טל שימוני, קודם כל היה כיף להרח אותך כאן.
כיף מאוד, להתארח.
הזמן עובר מהר מאוד בשידור, נכון? כמעט עברה להשעה לגמרי. הספר לטייל בישראל, אני אשיג את זה כמו... אוקיי, אין פה זום, אבל לא משנה. לטייל בישראל עם סבא דניאל, אפשר להשיג אותו בעברית, אפשר להשיג אותו באינטרנט, אם רושים בגוגל, לטייל בישראל עם סבא דניאל, מגיעים לאתר הספר. מומלץ מאוד, מומלץ מאוד מהחוויה. אני מחכה לספר הבוגרים שתכתוב, כי אתה תכתוב אותו באיזשהו שלב.
הלוואי.
טוב, תודה רבה שהתארחת אצלנו.
תודה רבה.
נשאר שיר אחד שהכנתי מראש, הוא לא כך קשור, אבל נשים אותו. ג'יין בורדו, אישה קשה.
מישהו ישאל את אותה שאלה, אם את ידע, טובה או רעה, זה לא ידע וגם אין טוב ורע, מי אתה שתגיד לי אם יש לי ברירה. חייך כשיבוא לי לצחוק.
רציתי ללכת הם בבוץ ואני מתלכלכת מי אני מי אני מה אני מה מראה על הקיר מלאה מדהימה אני ככה כמו שאני מה משוגע בזה אי אפשר את הכל אז אני לא ארגע מזה לא רציתי להיות כותרת כן מותרת לא מותרת הכי יפה לא מוכשרת זה הכל לא כלום במלא אין לי מה להעיז זאת האש שבי במלא ויש בי חמלה ואהבה אל מול הפחד ואין בי שום בושה להגיד את זה ככה אין בי כבר בושה אני אישה קשה אני אישה קשה גם בלחישה אתה יודע ש אני כבר מרגישה
כן, ואנחנו מסיימים פה עוד שידור של מדברים מקומי, תודה רבה טל, רגע, הנה, תודה רבה טל שהתרחת
לזה. תודה רבה, לך היה תענוג.
היה ממש תענוג, אנחנו נחזור פה גם שבוע הבא, בעצם אנחנו איתכם כל הזמן, 24/7, באתרים, ברשתות החברתיות, סיפורים מעניינים מוזמנים לשלוח אלינו, ותזכרו, בסוף, אחרי כל המריבות, אחרי כל ההמולה, אנחנו צריכים לחיות אחד עם השני ולחיות בטוב וכמה שיותר בטוב. אז תיהנו מהדרך ותתרמו כמה שיותר אחד למען השני, כי אין לנו דרך אחרת אלא לחיות בטוב. תודה רבה טל.
תודה.
תודה.